רבותיי, אנחנו עוברים לסוגיה חדשה בנושא יציאת מצרים. עסקנו בפעם שעברה ביציאת מצרים, הפעם באיזשהו עוד איזשהו פן, עוד איזשהו צד. זה דרכה של הגמרא, שהיא עוסקת באיזשהו נושא, אחר כך היא עוברת לאיזשהו ענף מתוך הנושא. והפעם בפן מאוד מיוחד, ענף מאוד מיוחד שקשור ליציאת מצרים. בדף, בברכות, דף ת' עמוד א', ב', רשום אצלכם, אני רוצה ברשותכם לצטט את הגמרא, ללמוד את הגמרא, ברוך הבא, לצטט את הגמרא, ונראה את הדברים בתוכו, אחר כך נראה כיצד הרב קוק, זכר צדיק, מעמיק בסוגיה הזאת, ודולה ממנה פנימים יקרות. בוא נראה. כתוב בספר שמות, אולי אצטט מכאן את הפסוק במלואו, כתוב ככה: דברנה באוזני העם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דברנה באוזני העם. מה הדיבור? מה הפסוק? דברנה באוזני העם וישאלו, איש מעט רעו ואישה מעט רעותה, כלי כסף וכלי זהב. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו בקשה, בבקשה ממך, אני מתחנן לפניך, דבר באוזני העם, וכשהם יוצאים ממצרים שישאילו איש מרעהו ואישה מרעותה כלי כסף וכלי זהב, ויצאו עם הכלים האלה, יצאו ממצרים. זה הפשט בפסוק. הגמרא אומרת, מה זה הבקשה? אנחנו מכירים צווים של אלוקים. ויצב השם את משה, דבר באוזני העם. וכאן מופיעה המילה נע, דבר נע, בבקשה, נתחנה לפני, בבקשה. אלוקים בדרך כלל מצווה עלינו, וכאן אין ציווי. כאן יש רק בקשה. אנא, תעשה את רצוני. זה הפשט. בוא נראה את הגמרא. אמרי דבר רבי ינאי, רחמים של בית המדרש של רבי ינאי, אין נע אלא לשון בקשה, לא ציווי אלא בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, אני מבקש ממך, ואתה תיגש אליהם גם לא בציווי אלא מה? בבקשה, לשון בקשה. בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי חסר וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, הכוונה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ששם הוא אומר כבר מנבואה שבני ישראל ירדו למצרים ועבדו ועינו אותם, הבטחה בברית המטרים הוא קיים. אבל שם כתוב, אחרי כן ויצאו ברכוש גדול, לא קיים. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שבני ישראל ירדו לגלות מצרים, אז גם הוא הבטיח שהם יצאו מגלות מצרים, אבל יצאו ברכוש גדול. אז יגידו, חצי הבטחה קיימת, ושעבדו ועינו אותם, אבל איפה היציאה ברכוש גדול? זה לא. שלא יגידו, לא קיים בהם, שקדוש ברוך הוא לא קיים את הבטחתו. אז הקדוש ברוך הוא מתחנן לאברהם אבינו, שלא יגידו עליי ככה, ידברו בגנותי חס ושלום, שקיימתי רק חצי נבואה, שהיא הנבואה הלא טובה, שירדו למצרים, אבל החלק היותר טוב, שהם יצאו ממצרים, ולא סתם יצאו ממצרים, יצאו ברכוש גדול, זה לא קיים. טוב, אז מה עשה משה רבינו? אמרו לו, בא משה רבינו וביקש מהם, מעם ישראל במצרים, בבקשה מכם, תשאילו מהשכנים שלכם כלי כסף וכלי זהב. מה ענו לו עם ישראל למשה רבינו? אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. הלוואי שנצא בעצמנו, מה? אתה אומר להשאיל כלי כסף, אנחנו כאן בתוך העבדות הזאת. הלוואי שנצא, נזוב את הכסף והזהב, העיקר לצאת ממצרים. הלוואי שנצא בעצמנו. תביא כאן משל, משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו בני אדם, מוציאים אותך למחר בית האסורים, נותנים לך ממון הרבה. אומר להם אותו אסיר, בבקשה מכן תוציאו אותי, הוציאוני היום ואני מבקש כלום, לא רוצה ממון, לא רוצה שום דבר, העיקר שתוציאו אותי מבית הסוהר. עד לכאן הסוגיה, זה מובן. על זה מעמיק הרב וצהל על הרעיון הזה, למה כאן אין ציווי ויש רק בקשה. מה זה הדבר הזה בא ללמדנו? בוא נראה את זה בתוך. יש שאלות לגבי הסוגיה הזאת? אין סוגיה. עכשיו. דבר נא אינה אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. בבקשה ממך. אמור להם לישראל בבקשה מכם. שאלו כלי כסף וכלי זהב מהשכנים. למה אני רוצה לקיים את ההבטחתי לא רק בצד השלילי אלא גם בצד החיובי שיצאו ממצרים. אומר כאן הרב, עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול. תוספת ליציאה יש גם רכוש גדול. היה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות. בטבע השפלה נפשו ואינה מבקש גדולה. אדם שהיה מושפל הרבה שנים, הוא אומר, אני רוצה לצאת מההשפלה הזו. העיקר לא להיות מושפל. לא, אני לא רוצה להיות גדול. תנו לי להיות, העיקר עצמאי. לא, הוא לא מחפש, אין לו כוח לבקש יותר ממה שהוא רואה לנגד עיניו. כן, דבר פסיכולוגי, דבר פשוט. לא יכול להיות אדם שהוא נאמר, אני שבעניים, וכל מי שעבדים בו, וכל עבד, תחושה של עבד, וכל הדברים האלה. אז אדם כזה אומר, העיקר שאני סוף סוף, אני אהיה מסודר בחיים, אלה פרנסה, אלה משהו. הוא לא אומר לעצמו, אני רוצה להיות מיליונר. מי שאומר כך, הוא מפנטז, הוא נמצא בדמיונות. הוא רוצה בסדר הכל להיות בן אדם מסודר, זה הכל, הוא רוצה את המינימום. הוא לא רוצה את המקסימום. נכון או לא? אז גם כאן, אומר, עם ישראל היה מאות שנים עבדים במצרים. והם היו אומרים, אנחנו רוצים לצאת ממצרים, אבל להיות קטנים, לא להיות גדולים. להיות ראש קטן, לא רוצים איזו משימה גדולה, עולמית, אור לגלים, אני יודע, חזון אחרית הימים. תנו לנו לצאת ממצרים. זה מובן הרעיון. בא הוא אומר, לא, אני רוצה שיצאו ברכוש גדול, שיהיה לכם מוטיבציה שאתם יוצאים מצרים, שאתם יוצאים לא רק מעבדות לחירות, אלא דבר הרבה יותר גדול מזה. להיות אור לעולם, להשפיע על כולם. אדם שהוא בעל אמצעים, אדם עשיר, והוא אדם שיש לו מעמד לגמרי שונה בחברה, מאשר אדם שהוא עני, הוא אדם בינוני ומטה. אז לכן הוא בא לחנך אותה. אומר, אתם תצאו מארץ מצרים, אבל אני מבקש מכם, תצאו כשהשאיפה שלכם היא שאיפה גדולה ולא שאיפה קטנה. לא רק לצאת מעבדות לחירות, אלא ליותר מזה. יש לכם תעודה בעולם, יש לכם תפקיד בעולם. העושר הזה ייתן לכם כיוון מחשבה למה אתם צריכים להיות. זה מובן הרעיון הזה. אני רוצה כאן להסביר את זה, מה זה נוגע לימינו? אנחנו למדנו את הכלל שחייב כל אחד ואחד לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים של אז ויציאת מצרים של היום זה יציאה מ-2000 שנות גלות, ושם זה רק כמה מאות שנות גלות, זה אותו, הפרינציפים, אותם פרטים דומים מאוד. יציאת מצרים של היום, אני לא יודע אם שמעתם, אבל היו אומרים, בשביל מה יצאנו מהגלות להקים מדינה? רק להיות עצמאים, וזהו, זה מה שאנחנו רוצים להיות. רק שיהיה לנו מדינה משלנו, שיהיה לנו בית משלנו, דיברנו בשיעור הקודם. מקלט לעם היהודי. כאילו כל המטרה של תחיית העם היהודי בארצו זה לפתור מצוקה אמיתית שהייתה. נרדפנו על ידי הגויים לפני השואה, אחרי השואה, ברחת כמה וכמה. שיהיה לנו איזה כתובת, איזה מקום שהעם הזה יוכל להניח את ראשו בשקט ובשלווה. זאת המטרה הייתה. למה? כי יצאנו בלי רכוש גדול. יצאנו, איך אומרים, עם בגדים על הגופן, זה הכל. בדרך כלל דבר לא, אני אומר לו תיאוריה. היו גלויות שלמות, כמו בעיראק או בתימן או דברים כאלה, אמרו ליהודים, תעשו חבילה, תלכו. לא נתנו להם שם שום דבר לקחת כמעט. חוץ מהחפצים האישיים, שום דבר לא נתנו להם לקחת. אני לא מדבר מהשואה שיצאו גם בלי בגדים יצאו. אנשים יצאו עם החליפות של החליפות, יעני, הבגדים של הפיג'מות האלה של מחנות הריקוד יצאו מהשואה. שום דבר לא היה להם. רק שאנחנו לא מבינים את זה כל כך. אין להבין שבשואה היו שם משפחות, מיליוני יהודים שהיו מאות שנים שם בגלות, וצברו נכסים ורכוש וכסף במשך השנים היו אנשים. זה לקח פחות מדקה, הפסידו את הכל. עד באותו רגע שנכנסו הנאצים, יימח שמם וזכרם, אמרו, כל מה שיש לכם זה לא שלכם, נקודה. גם הגוף שלכם לא שלכם. לקחו אותנו משרפות, ולא שכחו להוציא להם את שיני הזהב מהפה. שגם זה לא שלהם. קשה לנו להקל את את המציאות הזאת. אני מדבר על המציאות שרק לפני דור הייתה כאן, המציאות כזאת. ודאי דור כזה שלא נשאר לו שום דבר, שיצא ממחנות הריקוד, אותה יהדות המזרח שגרושה וברחה מאותם ארצות ערב, אם זה מצרים או זה מעיראק או מתימן או ממרוקו אפילו, מקומות כאלה. מה הם רצו בסך הכל? רצו להתקיים איכשהו. לא היה להם שאיפות גדולות, אור לגויים, תן פרנסה, תן לשנות. הביאו אותם לאוהלים, הביאו אותם לפחונים, הביאו אותם מעברות, הם לא יודעים מה זה. אני בילדותי זוכר את המציאות הזאת, מציאות מאוד מאוד קשה, ואנשים דאגו בסך הכל הקיום שלהם, כי פרנסה, זה הכל. רצו פרנסה. אז זה מה שלא רצה הקדוש ברוך. הוא אמר, אני רוצה שתצאו ממצרים, תצאו עם כסף וזהב, עם עושר גדול. והעושר הזה ייתן לכם איזו פרספקטיבה לגמרי אחרת על מעמדכם כאומה. אתם אומה שצריכה להציל לכל העולם, לא יכול להיות אומה ענייה, אומה שאין לה ממה להתקיים, מה להתפרנס. זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר למה הבקשה הזאת? הבקשה היא לתת ליהודים שיצאו ממצרים איזושהי אמביציה להיות לא רק המשוחררים מעבדות, אלא גם יש להם איזה ייעוד יותר גדול מהעבדות. בואו נראה את זה בתוך אותה.
אבל אומרים שביזת הים זה יותר
גדול
מביזת
מצרים. טוב, זה היה לפני ביזת הים.
שלא היינו עניים בכל מקרה.
אחרי, לא, אבל זה היה לפני ביזת הים.
כן.
אבל מדובר כאן בבקשה הזאת. הרב מסביר שהבקשה הזאת זה בא לרומם את עם ישראל. תכף נראה את זה בתוך. עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול היה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות, בטבע השפלה נפשו ואינו מבקש גדולות בגלל שהוא היה עבד. על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבוא מזה גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשות, הנפשות והמידות העליונות. זאת אומרת, דבר פיזי אמנם עושר, אבל הדבר הפיזי הזה שאתה עשיר וגדול ויש לך רכוש וכל הדברים הטובים האלה שהם חומריים, מרגילים אותך לשאוף גדלות גם נפשית, רוחנית, אידאית וכל זה. זה העיקר העניין. לרומם את העם, כמו שהוא אומר, לרומם את בקשותם. על כן, להורות שאין זה עיקר התכלית לשאוף אל אהבת כסף וזהב. על כן לא בא הדבר בתורת ציווי, כי אם בבקשה, כי אם זה היה באמת התכלית, אז הוא אומר, מצווים לקחת כסף וזהב. אבל הוא אומר, לא, זה רק המלצה טובה, כמו שאומרים. זה המלצה. למען יעלה הדבר בשלמות. ראינו של יבוא מתוכם מרצונם. רוחם השפל התרומם על ידי רואותם עצמם מסובלים באושר. אני לא יודע אם מישהו פעם היה לו שטר, נניח, או כמה שטרות בכיס, נאמר, אתן דוגמה, מישהו שאל לו, נניח, אתם עניים, נניח היה לכם, נאמר, אלף שקל. מישהו היה לו פעם בכיס אלף שקל? מי היה לו כאן פעם בכיס אלף שקל? היה לך אלף שקל? אפשר לגעת בך? יש לפעמים אנשים שהם, יש אנשים שאוהבים כסף. אני יודע, יש כאלה אנשים. פתאום מוצא לך איזה חבילת שטרות מתוך המעיל, מהכיס, אני לא יודע מאיפה. מוציאים 20 אלף שקל. מישהו יחזיק פעם ביד ככה 20 אלף שקל מזומן, לא בצ'ק. מישהו כאן יחזיק 20 אלף? ירים את היד רגע. הפעם לא החזקנו דבר כזה. איזה הרגשת ביטחון זה, אה? אה, נציג 20 אלף שקל. נכון או לא? מי ש... 10,000 החזקתם פעם ביד?
אני נשדד אותו בטוח.
אה?
אני נשדד אותו בטוח.
מסוכן, אתה אומר.
מסוכן.
אבל כשאדם מחזיק בידיו כסף וזהב ויהלומים וכל טוב סלע, יש לו הרגשת ביטחון. לא פעם אני רואה אנשים עמידים, עשירים, שמים כאן שער, קוראים איזה שרשראות מזהב, טבעות מיהלומים, דברים כאלה, כולו מלא אושר ועונג. אני חזק, אני עשיר, אני. זאת לא המטרה כמובן, אבל זה נותן תחושת ביטחון. ברגע שאתה יודע שיש לך הרבה כסף, אתה בתחושת ביטחון. שאתה בסך הכל נחשב לאדם גדול, כי אתה אדם מה? אדם עשיר, אדם שיש לו, אדם חומבן. אצלנו במדינה זה לא כל כך, באמריקה זה ניכר מאוד. יש ביטוי כזה שרואים אדם עשיר, אומרים מיליון, הנה המיליון הולך. מיליון, קוראים לזה ביטוי מיליון. סיפרתי פעם, שני שנים רבות, היה לי בעיות עם הגב, שכבתי בבית חולים, טיפול, לעזור לי. יש שם אנשים סקנות שבאות לעודד, לחזק את לב החולים וכל זה. פתאום נקשה לה איזה יהודיה סקנה מאמריקה. היא אומרת לי, אתה מיליון אתה. אמרתי לו, מה זה אני מיליון? הוא אומר, אצלנו באמריקה המיליונרים זורחים. אז כשרואים אדם זורח, אומרים, בטח יש לו מיליון בבנק. אז אתה זורח. אז אתה מיליון אתה... אני אומר, תראה לי מיליון, אני יודע, אבל אני אומר, אתה נראה בעיניי כמו מיליון. כמו אדם שיש לו. אדם שיש לו רכוש ונכסים, דברים כאלה, הוא ככה מרגיש ביטחון, מרגיש טוב בזה בזה. אז זה מה שהוא רצה, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אז כשאתם יוצאים מצרים, אל תרגישו שאתם מושפלים, הייתם עבדים, ויש לכם את המנטליות של העבדים, ואתם קטנים, קחו, יהיה לכם הרבה כסף. כל אחד יהיה לו פקע לגדול, ואחר כך הוסיף, הזכירו שיצאו מים סוף, לקחו את כל הקישוטים של הסוסים של המצרים, הוא היה להם עוד יותר. הרגשה טובה, הרגשה של ביטחון, שיש להם רכוש גדול. כל זה לא כמטרה, אלא כאמצעי לשאוף לגדלות רוחנית, מוסרית, ערכית, מבחינה לאומית. זה מובן הרעיון. לכן הוא ביקש מהם. תבקש מהם, תבקש מהם שיצאו בגדלות ממצרים, לא בקטנות. לא כעבדים נרדפים, אלא כעבדים יש להם ראש גדול, שאיפות גדולות, דברים גדולים. זה מובן. רוחם השפל של בני ישראל התרומם על ידי רואותם עצמם מסובלים באושר. כמו שעשיתי לך רגע תרגיל, שכל אחד ימנה לעצמו שיש לו עושר. באותו רגע, נפשו התרוממה. ואם זה, ידעו שלא זהו תכלית המבוקש. העושר זה לא המטרה, זה לא תכלית. אדרבה, אנחנו יודעים טוב טוב שאנשים עשירים, החיים שלהם לא פשוטים. כן. מרבה נכסים, מה מרבה? דאגה. ראיתם פעם מיש עסקים איך הוא נראה?
לחוץ.
מה?
לחוץ.
כל הזמן לחוץ, מסכים. ממש מסכים. מאבד את היקר לו ביותר. לפעמים, לא תמיד. אני מכיר אנשי עסקים שבאמת אנשי חסד ויודעים את המידות. אנשים באמת שמגלגלים הרבה עסקים, אבל נספר להם אולי שניים, שלושה סיפורים, או שני סיפורים, תבין, אני מכיר אנשי עסקים שקמים בבוקר לפני שהולכים לעבודה, דף יומי, חוק ולא יעבור, ומפרישים מעשרות מכספיהם, מהמיליונים שיש להם, לצדקה, לעניים, לתורה, לכל מיני, בכיף, עושים את זה בכיף. ואצלהם, מה שאתה רואה, כל העושר זה רק אמצעי, זה לא מטרה. ואחרי זה באים עוד עוסקים יעני ציבור ומעורבים הבריאות וזה, והבית שלהם מלא אנשים אומללים ומסכנים וצריכים תמיכה ועזרה ודברים כאלה, וכל כולם לתת, לתת, לתת. השם זיכה אותם בעושר, והעושר הזה הם רק מה עושים איתו? נותנים. ויש עושר שהוא לטובת בעלה, ויש עושר גם לרעת בעלה. אני מכיר עוד יהודי אחד, הוא יהודי שבאמת הצליח מאוד בעסקים. עד כדי כך שהוא הצליח, שיום אחד טלפן אליי, אמר, דוב, אני מסודר לכל החיים. אני כבר צריך לעבוד. לא, לעבוד. מה אתה רוצה לעשות? ללמוד תורה אני רוצה. בחור בעל תשובה. רוצה ללמוד תורה, ללמוד תשובה. רוצה ללמוד תורה, כל היום. ללמוד תורה. בסדר, אמרתי לו, כן. אבל אומר, יש לי אפשרות ללמוד, לעבוד במקצוע שלי שבוע ימים, והכסף הזה אני כבר לא צריך אותו. האם כן לעבוד שבוע ימים או לא לעבוד שבוע? אמרתי לו, כן תעבוד. למה? שאלתי למה. זה שאתה לומד תורה, זה בסדר. אבל זה שאתה מזכה בצדקה שלך, עוד אלפים ללמוד תורה, אז בצדקה הזאת, שאתה השבוע ימים עובד, הכל זה הולך קודש לרבות תורה בישראל. הוא קיבל את העצה. השבוע, שלושה שבועות יושב ולומד תורה, שבוע יש לו, תראה, היום הכל כפתורים. פק, 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 פק. נכנס, איפה הצינור של השפע? יורד, ירוקים, יורדים, מיליונים, יורדים. יש כאלה. ידוע שמי שעובד קשה לא מרוויח. מי שעובד בכפתורים מרוויח. נכון או לא? יד פעם לא ראיתי מיליונר עובד קשה. או ש... אבל כל כולו מה? חסד. טוב, טוב. יש כאלה שאדם רואה באושר מטרה. ואדם הזה הורס את משפחתו, הורס את חייו. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כל הזמן רודף אחרי הכסף. אדם כזה ממש, אדם חומרני מאוד, אינטרסנטי מאוד, לפעמים גם קשה מאוד, כן, לסביבה של הדברים. כן, ידוע הסיפור על פורד, אתם מכירים את הסיפור על פורד? כן, כן, יש, מישהו מכיר מכוניות פורד?
אני לא מכיר.
אתה מכיר?
כן.
פורד, אתה יודע, מכוניות כאלה. פורד. אומרים שהפורד הזה יהיה בית חרושת למכוניות. אני לא יודע אם הוא... אני חושב שהוא כבר נפטר מן העולם.
אה, הוא
לא נפטר. אבל אומרים שהוא אחד האנשים העשירים בעולם, הפורד הזה. פורד. אז ספר את הסיפור על פורד. מעניין אתכם?
כן.
טוב, יום אחד פורד הולך לטייל בשפת האגם. מפעלים של המכוניות שם באגמים בארצות הברית, איך זה נקרא, אני כבר לא זוכר את ה... דטרויט או משהו, יש שם...
האגמים הגדולים,
שם המכוניות, כל זה. אז יום אחד הולך פורד לטייל על שפת האגם, והוא רואה פורד יושב איזה בן אדם אחד עם חכה ודג דגים. יושב בשקט, בשלווה, ודוג לו דגים. אז פורד מנהל איתו שיחה, הוא אומר לו, תשמע, אתה כל הזמן, כמה דגים יש לך ביום? הוא אומר, 5, משהו כזה דגים, אני מדג ביום. מה אתה עושה עם הדגים האלה? אני הולך לשוק, ואני מוכר אותה, ומזה אני מתפרנס מה5 דגים האלה. אומר לו פורד, פורד כנראה גאון, אנליסט, יודעים מה זה אנליסט, מנתח מצבים, וואה, היא, בא אל האיש הזה שיושב לו בשלווה, בשקט, אומר לו, תשמע, למה לך לדוג 5 דגים ביום? אני אלמד אותך פטנט, במקום שיהיה לך 5, יהיה לך 50 דגים. אומר לו, איך? אתה לוקח רשת, לא חכה. שם רשת ויצאים לך 50 דגים. זה רעיון טוב, לא חשבתי על זה. אומר לו פורד, יש לי רעיון עוד יותר טוב בשבילך. אתה יודע שהדגים כאן על חוף הים זה לא הרבה, אבל אם אתה מתרחק 100-200 מטר מהחוף, אגם, שם יש הרבה דגים. אז תקנה סירה קטנה ותדוג לא כאן בסביבה, אלא יותר רחוק, לעומק. יהיה לך לא 50 דגים, 500 דגים. אני אומר לו, מה אתה תעשה? מה אני אעשה עם 500 דגים? הוא אומר, אתה תלך לשוק, ותמכור את ה-500 דגים, ותהיה לך יותר כסף. זה באמת רעיון טוב. הוא אומר לו, פורד, יש לי רעיון עוד יותר טוב. למה סירה אחת? תיקח 5-6 סירות. ואתה תפרוס אותם באגן, כל אחד יהיה לרשת, תסיק כמה פועלים, ויהיה לך 5,000 דגים ביום. מה אני אשים כל כך הרבה דגים? מה זאת אומרת, מה אתה עושה? אתה תלך לאן, לשוק, ותמכור אותם, ותהיה עשיר, יהיה לך המון כסף. אז הוא, טוב, יהיה לי המון כסף, מה אני אעשה עם כל הכסף הזה? מה זאת אומרת? אתה יכול לשבת על שפת האגם בשקט ולדוג דגים. סיפורי מוסר כאן. אם אדם משעבד את כל חייו, מסתם יתפוס איזה שלווה, איזה שקט. בסוף מה? הוא הרס את הכל, את עצמו, את משפחתו, את הכל. הוא גם לא מגיע לאותה שלווה, שפורד מציע לו, שהוא יכול לחתינה באותה שלווה. מה אתה אומר לדבר? יש אנשים, אדם בדרך כלל הולך להתפרנס בשביל מה? בשביל ילדם, משפחתו. יש כאלה אנשים שבאמת, המטרה שלהם היא חיובית, לפרנס את המשפחה. אבל הוא נהפך לאיש עסקים, גלגל מיליונים, רץ בכל העולם, להשיג עוד ועוד ועוד ועוד. חוזר אחרי 30 שנה הביתה. לא שהוא חוזר, הוא כל יום בבית, הראש שלו בעסקים. אין לו אישה, אישה כבר עם מישהו אחר, ואני, והילדים בכלל ברחובות. הוא אומר, רגע, בשביל מה התפרנסתי? בשביל מה התפרנסתי? חוסר עצומת לב שלו, שהוא איש עסקים, והעסק היותר חשוב בחייו, שזה האישה והילדים שלו. הוא כל כך גדול, שהוא מאבד אותה, מנטלי. לפעמים גם מעשית הוא מאבד אותה. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר. כמו שאומר כאן הרב, הרכוש, הכסף, היהלומים והזהב, כל הדברים האלה זה לא מטרה. זה רק אמצעי. וכשאדם מחליף את המטרה עם האמצעי, הוא סובל מאוד. צריך תמיד לזכור מהו העיקר ומהו התופן. מהו האמצעי ומהי מטרה. מי השפחה ומי הוא המלך. ולא להפוך את היוצרות. אחרת סובלים מזה מאוד מאוד. קודם כל האדם בעצמו סובל, ובית כל מי שסביבו הוא סובל מהדברים האלה. אז זה מה שהרב אומר, לא שהוא אמרו תקחו את הכסף ואת הזהב כמטרה, תקחו את הכסף ואת הזהב כאמצעי לרומם את, 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 את התפיסה שלכם, את הדימוי העצמי שלכם, שאתם לא עניים מסכנים ואומללים שיצאתם מעבדות, אלא אתם אנשים שיש לכם רכוש גדול תרתי משמע, רכוש גדול פיזי, גם רכוש גדול רוחני, ערכי, תראו את עצמכם בדימוי עצמי גדול. לכן הוא ביקש מה שהוא ביקש, שינצלו את מצרים, דהיינו יקחו את הכסף ואת הזהב. זה מובן הרעיון הזה. אני אומר כאן בהמשך. רוחם השפל יתרומם על ידי ראותם עצמם מסובלים באושר. ואם זה ידעו שלא זהו התכלית המבוקש, האושר זה לא התכלית, זה לא המטרה, שרי כל העניינים התכליתיים נאמרו להם בתורת ציווי ועזרה, לכן כאן זה רק בקשה, זה בתורה ניתן, ממד הר סיני, ודבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלות, כדי שלא יאמר אותו צדיק, שילכו לגלות קיימת, אבל יצאו ברכוש גדול לא קיימת. ואמירתו של אברהם גם כן יש לומר, מפני שכל מטרתו של אברהם אבינו הייתה להעמיד אומה המכרת את השם ומודיעה שמו גדול, הגדול בעולם על ידי מציאותם והנהגתם בדרך שעשה הוא עליו השלום ביותו אחד בעולם. אני מבקש את המשפט הזה, תשננו את זה. כל העניין של העם היהודי מרוכז במשפט הזה. ואני חוזר עליו. אמירתו של אברהם גם כן, יש לומר מפני שכל מטרתו של אברהם אבינו, שזה אנחנו, מעשה אבות, סימן לבנים. מטרת העם היהודי כבר סומנה אצל אברהם אבינו. לך לך אל הארץ אשר הרקע ועשך לגוי גדול ויהיה ברכה. ויקרא שם בשם השם כל עולם. זאת היא כל המטרה של אברהם אבינו, וזאת היא גם כל המטרה של העם היהודי לדורותיו, מראשית ועד אחרית. ואמירתו של אברהם גם כן יש לומר, מפני שכל מטרתו הייתה להעמיד אומה המכרת את השם, ועשך לגוי גדול. ומודיעה האומה הזאת, שמו הגדול, שמו זה רצונו הגדול, בעולם, על ידי מציאותה, עצם מציאותנו כאומה, והנהגתה כדרך שעשה הוא עליו השלום, ביותו אחד בעולם. וזאת להבין את אברהם אבינו. אני מבקש תעצמו את העיניים, ותדמיינו לעצמכם שאתם אברהם אבינו. תעצמו רגע את העיניים. לא, אלה שנרדמו, נרדמו מלא, אבל אלה שעדיין לא... למה זה חשוב? לא, לפעמים אדם צריך להסתכל על הסבא שלו, או על האבא שלו, ולהגיד, מה הם היו רוצים ממנו? מה הם הורישו לי? מה הם היו, איך הם היו מצפים לראות אותי? אני רוצה לראות איך הסבא של כולנו, אברהם אבינו, היה רוצה לראות אותנו. המבט של אברהם אבינו אל העתיד, הוא מחייב אותנו שמבט אל העבר. זה מבט דו סטרי, נאמר כך. האבות מביטים אלינו, אל הילדים, אל הבנים, אנחנו הילדים של אברהם, יצחק ויעקב. ודאי וודאי שהם מצפים שהצאצאים שלהם יתנהגו לפי מה שהם היו מאמינים שהם היו רוצים שהצאצאים יתנהגו. מה הם היו רוצים בכלל מהעם היהודי האבות? הם רוצים שנקדש שם שמיים. הם רוצים שהעם היהודי, העם ישפיע בעולם, ייטיב לעולם. הם לא רק האבות שלנו, אברהם זה אב המון גויים, אב של המין האנושי. אברהם אבינו כל עניינו להיטיב לעולם כולו. ונברחו בך כל משפחות האדמה. והוא מצפה שאנחנו נממש את זה, נעשן. ואתה צריך להגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? האם אני מממש את הציפייה, את הרצון של אבותיי, או אני לא עושה את הדבר הזה? הדבר הזה נקרא חיבור הענפים לשורשים. זה חשוב מאוד לחבר ענפים לשורשים. חיבור הענפים לשורשים, לקחת את עצמך ולהתבונן בשורשים שלך ולהתחבר לשורשים שלך. השורשים שלך מבחינה אנושית, לאומית, אישית וכל הדברים האלה. זה נקרא התחברות. אז זה אברהם אבינו. ואצל אברהם אבינו נמצא את העתיד של העם היהודי. מראשית ועד אחרית. זה מה שהוא אומר, אני הבאתי אותך לעולם יחידי, וכל אחד מאיתנו הוא יחידי בעצם, לכאורה, למרות שאנחנו כבר ציבור, אבל לא... כבר אנחנו כלל, כבר יש לך לגוי גדול, אבל אברהם אבינו היה אדם בודד בעולם. והיו ילדים, כשנאמר לו הדבר הזה. והיה ממש אדם אחד. אבל והאמין בהשם, ויחשבנו לצדקה. הוא האמין בשליחות שלו, האלוקית. הוא האמין שהאלוקים בחר בו להעיר לעולם, אבל לא כאדם פרטי, אלא כלאום, כעם, והשחר לגוי גדול. הוא האמין בציבוריות, בכלליות הוא האמין בדבר הזה. זה תמצית כל אמונתנו וכל עניינו של העם היהודי מראשית ועד אחרי. אז זה מה שהוא אומר. לכן אברהם אבינו, כשהוא דיבר איתו על הגלות ועל שיצאו ברכוש גדול, הייתה מחשבה שלו, הוא אומר, תצאו ממצרים, אבל בגדלות, לא בקטנות, תצאו משם. ולפעול על עמים רבים, דיינו להשפיע על עמים רבים, צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש במקנה וקניין, שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעו. דרך אגב, הכלל הזה להיות מדינה חזקה מבחינה כלכלית זה דבר חשוב מאוד. מדינה ענייה היא לא משפיעה בעולם, מדינה חזקה היא משפיעה בעולם. ומדינת ישראל, ברוך השם, אנחנו התקדמנו ממדינה שהייתה מאוד ענייה. ואני בילדותי זוכר שלא היה מה לאכול. היה מה לאכול, אבל מה היה לאכול? לחם ומרגרינה וריבה, סליחה. היה גם ריבה, זה מעניין. לחם, מרגרינה וריבה. וסיפרת, אני זוכר אחרי מלחמת השחרור, במשפחתי, עם התפוח, פעם הביאו תפוח עץ. כולם מסתכלו על התפוח עץ, אבא ואמא זכרונה לברכה ואחי, ואני הסתכלנו על התפוח עץ ככה. וחתכו אותו לארבעה חלקים, וכל אחד קיבל פלח. קשה להאמין, אה? זה היה אחרי מלחמת השחרור החקלאות. לא היו תפוחי עץ. לא היה דבר כזה. היה מי שישים תפוח עץ, היה גדול. אני לא יודע מה אתם יודעים, פעם שלקנות ביצה, התלושים היה צריך. היו כרטיסים כאלה תלושים. אמרו לי שהרב אטינגר עושה כאן את הארוחה מדי פעם, מדי פעם על מה היה מלחמת השחרור, לפני המלחמה, אחר. היו מראה שם תלושים שהיו מחלקים, מחלקים מרגרינה ולחם וביצים וירקות. תלושים. אי אפשר היה, לא היה מספיק אוכל לכולם. היום? איזה שפע. וואי, לא. לא יאומן. לא יאומן איזה שפע. אתמול אני הייתי בחנות ירקות, הייתי לקנות קצת ירקות, אז הבעל החנות אומר לעוזר שלו, הבן שלו, לא שמתי למידה. הוא אומר, אתה רואה את כל הארגז הזה של העגבניות הריקובות? מה לא, איזה ריקובות היה? והיו עגבניות טובות. זרוק את זה. או תחזיר, סליחה, הוא אמר, תחזיר את זה. מה להחזיר? פעם עגבנייה... זה היה מה... עגבניה, מישהו ראה עגבניה, זה משהו. זה שפע, בלי גבול. באים לחנויות, איך זה נקרא החנויות האלה של סופרמרקט או משהו כזה. משהו, שפע כזה, אין שם דבר שאתה, הכל מונח על המדפים. אנשים יוצאים עם שפע עצום. המדינה היא מדינה בעלה, מדינה חזקה, כלכלית. עם כל התעמולה והמיעים וכל הזאת, זה נכון שיש עוני ויש זה וזה. אבל זה, אבל מצד שני, כמדינה, אנחנו מדינה מאוד חזקה. יש לנו תעשייה חזקה, יש לנו עוצמה כלכלית חזקה. לא רק יחסית למספר האנשים, בגלובלי, בעולם. מדינת ישראל יש לה שם של מדינה חזקה. זה קידוש השם גדול דבר כזה. אם היינו מדינה ענייה שבקושי יש לה מה לאכול, אז זה היה חילול השם גדול. ורק אנחנו בתחילת ההתפתחות הכלכלית. ובאים מכל העולם משקיעים כאן מיליארדי מיליארדי דולרים, האנשים משקיעים, אומרים כאן מרוויחים ומרוויחים ומרוויחים. זאת עובדה. אז זה מה שהוא אומר. לא יכול להיות שהעם היהודי, שהוא עם שעניינו להשפיע על כל העולם, הוא יהיה עני. עני פי מבחינה כלכלית. אלא מדינת ישראל צריכה להיות מדינה בעלת עוצמה כלכלית, בעלת השפעה כלכלית גדולה. מעשה אבות סימן לבנים. זה מה שהוא אומר, אתם יוצאים ממצרים, תהיו עשירים, אל תהיו עניים. זה ישפיע על העולם. ובאמת היום הקשר שלנו עם העולם הוא לא הקשר דיפלומטי גרידה. יש לנו קשרי מסחר. אני לא יודע אם שמעתם על יש שתי מדינות שכוכבן זורח בעולם, אומרים שהן תהיינה המעצמות העולמיות בדור הבא. אחד קראו לה סין, אני לא יודע אם שמעתם עליה. שמעתם על סין. אין פריט בחנות שלא כתוב עליה Made in China. תראו לי, מה, רואים את זה? מה כתוב? Made in China, מה אתם חושבים? לא, באמת, אני הסתכלתי, Made in China. מה לא?
גם הכיפות.
הכיפות גם.
הכיפות גם.
הנה, הכיפות, הוא אומר אפילו כיפות, Made in China. כל הזמן. לא, באמת. לא שמעתם? אני לא שמעתם על תוצרת סין? מישהו שמע על תוצרת סין? מציפה את כל העולם. העם הזה נהפך למעצמה עולמית. מבחינה כלכלית אני מדבר. הוא נהפך והוא מאיים על אמריקה מבחינת העוצמה הכלכלית, הסינית. עוד אם נעזוב את המעט אתם. ניתן להם את הזמן שלהם. היום מדינת ישראל בעיני הסינים היא מעצמה עולמית. הם באים לכאן, עושים עסקים כאלה גדולים. גם בכלכלה, גם בנשק, בדברים האלה. מדינת ישראל נחשבת ביניהם כמעצמה כלכלית. אז היה כאן יהודי אחד. הוא קבלן מאוד ידוע במדינה הזאת. איש עסקים גדול. באמת, חובק עולם. אז הוא בא וסיפר לנו כאן לפני שנתיים, שלוש, משהו כזה. שהוא בא לסין, הזמינו אותו לעשות עסקים בסין. שם, אתה יודע, מה זה עסקים? אתם מייצרים קופסת גפורים אחד, כמה תושבים יש במדינה שלנו? 5 מיליון, 6 מיליון. אז נניח, אז אתה פותר בית חרושת, עושה חשבון, כל בן אדם מבזבז שבוע קופסת גפורים אחת, אז אתה לוקח כמה זה יוצא, כמה מיליוני קופסאות גפורים מייצר בחודש, מרוויח הכל אחת חצי גרוש, וככה עסקים זה הולך ככה. אתה בא לסין, שם אתה משכפל כל דבר במיליארד וחצי. וואי, מיליארד וחצי. מיליארד וחצי חולצות. מיליארד וחצי אופניים. מכוניות, מיליארד וחצי. כל דבר משכפל את עצמו. זה דבר שאנחנו לא מכירים את הכמויות. אתה מייצר מחשב למיליארד וחצי. הכל שם המיליארדים, לא מדברים על מיליונים בכלל. הכל מיליארד, זה לא יאומן, זה עולם העסקים שאין לו גבול, אתה יכול לעשות שם עסקים. אתה לוקח מכונה אחת, אתה מייצר שרוך נעל למיליארד, שני שרוכים, למיליארד וחצי סיני. זה כבר עסק, אה? אז בא, לקחו את היהודי הזה, העשיר הזה, הביאו אותו לסין, משרד האנשי העסקים שם גם, יש משרד האוצר, הכלכלה, לא יודע מה. מהנכבדים מאוד שבסין שם הביאו אותו כי ידעו שהוא איש עסקים גדול, יש לו מעבדות ביו-ביו וכל מיני דברים כאלה, והוא נותן כל הדברים האלה. טוב, אז התגלגלה שיחה ביניהם ככה, תוך כדי שהם עושים את העסקים. שאלים אותו, תגיד לי, כמה אנשים אצלכם במדינה? אז הוא אמר, 5-6 מיליון. הוא אחד על השני, הוא כך הוא סיפר. הסינים הסתכלו אחד על השני, אחד אמר, קוקו. ואיך זה יכול להיות? 5-6 מיליון, זה הפרוור של הפרוור, השכונה הכי רחוקה באחת הערים בסין. 5 מיליון, זה מה זה? אין, מה זה? כלום. אתה בטוח מה שאתה אומר? כן, אני בטוח. אנחנו בטוחים שאתם אחת המעצמות הגדולות, ואתם שם מאות מיליוני אנשים. הוא אמר לנו שהם היו עמומים, והם לא ידעים להמשיך איתו את המסע ומתן בעסקים או לא, כי הם אמרו, אדם הזה כנראה הוא לא נורמלי. תראו את הדימוי של מדינת ישראל בעיני הסיני, מה הם רואים כאן?
זה בגלל ששומעים עליה,
אני לא יודע לה, אני רק אומר, זה דימוי. כי אנחנו מדינה חזקה, כלכלית. כאן ממציאים דברים, מייצרים דברים, עושים דברים שלא יאומן. מה המדינה הזאת מכלום, בלי נפט, בלי זהב, בלי אלומים, בלי מים, בלי, 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 ואנחנו כזאת מעצומה גדולה. וקידוש השם גדול, זה מה שהרב אומר כאן. אנחנו צריכים להיות מחוברים אל האנושות, לא רק מבחינה מוסרית, ערכית, אלא גם חזקים, עם חזק. זה האמת. להיות חזקים בעיני אומות העולם, ואז הם מכבדים אותם. ולכן הוא אמר, תיצאו ברכוש גדול. ונבקש מכם, תיצאו ברכוש גדול, ואל תיצאו עניים משם ממצרים. לפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש בשאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקניין, שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמידים איש מדרכי רעהו. על כן, על ידי אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקניין, כשהוא במצב הגון כמובן, לא בשקר ולא לעשות עושר ומשפט במשפט, מביא גם כן לידי התכלית המבוקשת להאיר אור השם על ידי ישראל בעולם. גם זה, אם תשאלו איך אנחנו נשפיע על העולם שנהיה מדינה חזקה, גם כלכלית וגם צבאית. שני הדברים האלה משפיעים יותר מקום העולם. אבל אם אנחנו נחלשים כלכלית וצבאית, אנחנו במילא לא משפיעים כל כך. אדרבה, אנטישמיות מרימה ראש, ומתחילים לראות אותנו בשפלות, בקטנות. מה שאין, כן, אם הסתפקו בשפלות נפשם, רק להיות נוסעים בעדר ועיקרים לבדם. עיקרים זה מושג לאנשים עניים, אנשים שאין להם קושי מה לאכול. ודבר לא יהיה להם עם האדם, ועמים זולתם לא ידעו. איך התפשט אור השם בעולם אם הם עניים? על כן אברהם שתכליתו, לתכליתו העליונה, ביקש להרגיל נפשם אחרי שפלות עבדותם, שיהיה קור הברזל, דיינו מצרים, לצרף סיגיהם להרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצוותיה. זה כן, שאם זה יחד יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים חברותיים שיבואו על ידי הרצון להרבות רכוש. הוא הביא יפה על ידי המשל שישראל מצד מצבם הנשפל שנפשלו לחבושים ואת הסורים לא היו יכולים כלל לצייר בכלל עושר יותר גדול מהיציאה מעבדות להיות אדונים לנפשם, והתרוממות הנפש של רכוש הייתה דרושה לעשות בדרך בקשה להגיע לתכלית המבוקשת, אף על פי שהייתה מוכנת להם ביזת הים. מה שהזכרנו, ביזת הים השאירה אותם, פחות ביקשו מהם, כי דברי חז"ל שהייתה גדולה מביזת מצרים. יש לומר שזו גרמה הרדיפה שלהם, כמו דברי חז"ל אמרו, לוקינו ונוטל ממוננו, או מאמוננו. או היה צריך גם כן רוממות הנפש לקבל שפע המעלה של גילוי השכינה של ים סוף, כי דברי חז"ל, ואתה ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן דוזי.